השיעור היום מוקדש לרפואת שחר בת מוריה בתוך שער חולי ישראל. נודה לכם מאוד אם תלמדו לרפואתה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ט במסכת העירובין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים שלוש שורות לפני סוף עמוד א' ונסיים בשליש העליון של כף עמוד א'. השיעור היום יהיה 18.5 דקות. היום אנחנו ממשיכים את הנושא של פסי בירות שראינו אתמול, והיום ניכנס יותר לעומק לנושא הזה ונחלק את הדיון לשני שלבים. בשלב הראשון נראה את מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר במשנה. בשלב השני נראה אוסף של שש שאלות ששאל אביי את רבא לגבי פסי בירות. אז אנחנו מתחילים בשלב הראשון, הדעות של רבי יהודה ורבי מאיר. אבל לפני שנראה את הדעות שלהם, קודם כל נזכיר מה זה פסי בירות. אז בשביל שהעולים לרגל יוכלו להשקוט את הבהמות שלהם בקלות, אז חז"ל תקנו שלא צריך להקיף את הבאר בגדר של ממש בשביל לעשות את אותו שטח לרשות היחיד, אלא מספיק לשים מחיצה סמלית. שמים מחיצות בצורה של ריש בכל ארבע הפינות, זה נקרא דיום דין. כל צלע של הריש זה אמה, כך שסך הכל יש לנו כאן מחיצות של 8 אמות, כלומר 2 אמות בכל פינה, ואפילו שברור שזה פרוץ מרובה על העומד, זה מספיק. זה באופן כללי פסי בירות, ולגבי זה במשנה ראינו לכאורה שתי מחלוקות בין רבי מאיר לרבי יהודה, בגמרא נראה שזה בעצם מחלוקת אחת. אז בפשטות, מחלוקת אחת במשנה זה האם מספיק אותה מחיצות בפינות, או שגם באמצע הצלעות, כלומר בין כל שני דיום דין, צריך לשים עוד מחיצה פשוטה, כלומר לא בצורה של ריש, אלא ישרה. רבי מאיר אומר שצריך, רבי יהודה אומר שלא צריך. זאת מחלוקת אחת. מחלוקת שנייה זה מה המרחק המקסימלי שמותר בין הדיום דין. עוד מעט נראה איך הם ניסחו את זה, אבל בפועל מה שהם אומרים זה שרבי מאיר אומר 10 אמות, רבי יהודה אומר 13.5. אז שוב שתי המחלוקות, בשניהם רבי מאיר מחמיר. מחלוקת ראשונה, אם צריך גם באמצע לשים פשוטים, רבי מאיר אומר שכן, רבי יהודה אומר שלא. מחלוקת שנייה, מה המרחק המקסימלי, רבי מאיר אומר רק 10 אמות, רבי יהודה אומר 13.5. אז עד כאן שתי המחלוקות לכאורה במשנה בין רבי מאיר לרבי יהודה, אבל אומר רב פאפה בשורה השביעית בעמוד ב' שבאמת אין כאן שתי מחלוקות, אלא רק מחלוקת אחת. כלומר, זה לא שרבי מאיר מחייב לשים פסים באמצע הצלע, וזה לא שרבי יהודה אומר שאף פעם לא שמים פסים, אלא באמת שני מסכימים שלא חייבים לשים פס באמצע הצלע, אבל אפשר לשים. כלומר, אם אתה רוצה להרחיב את השטח המגודר כך שבין הדיום דין יהיה יותר ממה שהם מתירים, לפי רבי מאיר 10 אמות, לפי רבי יהודה 13.5, אז אפשר להרחיק, העיקר שבאמצע הצלעות תוסיף פסים, כך שלא יהיה מרחק גדול מ-10 או 13.5 בין הפסים לפסים ובין הפסים לדיום דין. זה הסבר של רב פאפה, והאמת היא שזה גם פשט משנה, כי אם נחזור עכשיו למשנה, מיד אחרי אותם שתי מחלוקות כביכול, שעכשיו ראינו שזה לא שתי מחלוקות, אלא רק מחלוקת אחת מה המרחק המקסימלי, 10 או 13.5, המשנה עצמה אומרת שבאמת מותר להרחיק הרבה יותר מזה, העיקר שיוסיף פסים באמצע, כלומר זה נכון בין לרבי מאיר ובין לרבי יהודה. עד כאן עיקר החלק הזה, עכשיו בסוגריים נראה עוד 4 הערות. הערה אחת זה שכשהמשנה אומרת שמותר גם להרחיק, העיקר שיוסיף פסים, היא מביאה עוד מחלוקת האם יש איזשהו גבול בכל זאת. רבי יהודה אומר שהגבול המקסימלי זה להקיף שטח של בית צאתיים, שזה כמו השטח של חצר המשכן, 100 על 50 אמה. רבנן אומרים שאין גבול כזה, אפשר כמה שרוצים. ההסבר של המחלוקת זה שרבי יהודה אומר שזה כמו שטח שלא הוקף לדירה. למשל, אם יש לי מטע זיתים שהוא מוקף בגדר, אז אמנם הוא רשות היחיד, אבל רק עד גבול של בית צאתיים. רבנן לעומת זאת אומרים שזה נכון לגבי מטע זיתים למשל, אבל זה לא נכון לגבי דברים שהם קצת כן משמשים אנשים, למשל החצר שליד הבית שאנשים משתמשים בה לכל מיני שימושים, וגם למשל אותו בור שהוא גם כן מיועד גם לשימושים של אנשים, כי הרי הם שותים מזה, אז זה נחשב שזה הוקף לדירה, וממילא לדעתם אין לזה את ההגבלה של בית צאתיים. על זה עונה רבי יהודה בברייתא שמובאת בגמרא בי"ט עמוד ב', אתם צודקים שזה נחשב קצת לדירה, אבל כאן אין מחיצה של ממש, אלא רק פסים, אז בפסים צריך להחמיר יותר, ומגבילים את זה לבית צאתיים. עד כאן הערה ראשונה. הערה שנייה זה שהמשנה אומרת שגם יש גבול מינימלי, וזה שהשטח שאתה יוצר סביב הבור יהיה שטח כזה שראשה ורובה של הפרה יכולים להיכנס, כי אם לא, אז יש חשש שהאיש יוציא עליה את המים, וכמה זה ראשה ורובה אומרת הברייתא 2 אמות, כך שלמשל, אם הגודל של הבור זה 4 על 4, אז השטח שמסביב חייב להיות 8 על 8, כי הרי אני מוסיף 2 אמות לכל כיוון. הערה שלישית זה שרבי מאיר ורבי יהודה כשהם אמרו את המרחקים המקסימליים הם לא השתמשו בביטויים 10 אמות או 13.5, אלא הם הדגימו את זה בכמות הפרות שאתה יכול להכניס ולהוציא לשתות בצורה נוחה. כלומר, שניהם אמרו שצריך אפשרות שבכל צלע של הבור קבוצה אחת של פרות תוכל להיכנס, ובאותו זמן קבוצה נוספת של פרות תוכל לצאת, אלא שלרבי מאיר בכל קבוצה אפשר מקסימום של 3 פרות, כלומר סך הכל 6 פרות, ולרבי יהודה מקסימום 4 בכל קבוצה, סך הכל 8 פרות. עכשיו, המשנה מדגישה שמודדים אותם כשהן קשורות ולא מותרות, כלומר, שהן צריכות להיות צמודות, שזה בעצם מצמצם את המרחק, והמשנה הדגישה שכשמודדים זה לא מספיק שהן יהיו צמודות, אלא ממש קשורות, אבל מצד שני, כמו שכבר אמרנו, מודדים כשאחת מהקבוצות נכנסת והשנייה יוצאת, שזה קצת מרחיב את המרחק, כי אם כולם יהיו לאותו כיוון, זה קצת היה מצמצם, בכל אופן כך מודדים, והתוצאה הסופית היא שלעובי של כל פרה בממוצע יש אמה ושני שליש, ממילא לרבי מאיר שזה אמה ושני שליש כפול 6, שזה יוצא 10, ולרב יהודה, 102 שליש כפול 8, יוצא 13 ושליש, בניסוח של הברייתא, זה מספר שהוא כ-13 וכ-14, כלומר, בין 13 ל-14. עד כאן ההערה השלישית, ראינו את הניסוחים של רב יהודה ורבי מאיר, ואת התוצאה הסופית במספרים. הערה רביעית והאחרונה בנושא הזה, רב פאפה בשורה השביעית בעמוד ב' גם כן מדגים את המחלוקת ביניהם במספרים, ואומר כך, אם למשל הבור עצמו הוא 8 על 8, אז ממילא השטח שאני מגדר כאילו מסביב צריך להיות עוד שתי עמות לכל כיוון, כלומר 12 על 12, וכיוון שכל צלע של כל הדיומדין זה עמה, אז זה מכסה שתי עמות מתוך ה-12 של כל צלע, אז נשאר לי באמצע 10 עמות, אז זה בסדר לפי כולם. מצד שני, אם הבור הוא 12, אז הריבוע מסביב זה 16, אז יוצא שהמרחק בין הדיומדים זה 14, אז זה לא בסדר לפי כולם. המחלוקת ביניהם תהיה למשל בבור שהוא 10, כך שאם הבור הוא 10, אז הריבוע שאני רוצה לגדר מסביב הוא 14, אז יוצא שהמרחק בין הדיומדים הוא 12, שזה לפי רבי יהודה בסדר, כי זה פחות מ-13 ושליש, ולפי רבי מאיר זה לא בסדר, כי זה יותר מ-10. אלה הדוגמאות שהביא רב פאפה, והגמרא שואלת מה הוא בא לחדש בזה, והיא עונה שכלום, פשוט הוא לא שמע את הברייתא שכבר הזכירה כבר את כל המספרים, אז הוא גם כן אמר את זה מדעתו, את המספרים האלו. עד כאן ההערה הרביעית, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, ראינו מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה לגבי מה המרחק המקסימלי בין הדיומדין והפסים, וראינו שהוא יכול להוסיף, או העיקר שהוא יוסיף באמצע פסים, וראינו שיש מחלוקת לגבי הגודל המקסימלי של רבי יהודה עד בית צייתיים, לרבנן אפשר יותר, וראינו שהגודל המינימלי זה של הפרה יש שתי עמות מסביב לכל הבור. החלק השני של השיעור מתחיל בשליש העליון של עמוד ב', וכאן אנחנו נראה שש שאלות שהבאי שאל את רבא לגבי פסי בראות. נראה את השאלה הראשונה והשנייה ביחד. שואל הבאי, האם כשאנחנו אומרים שאפשר להגדיל את השטח על ידי זה ששמים באמצע פסים, האם זה דווקא על ידי פסים, או שאפשר במקום לשים באמצע פסים, פשוט להעריך את הצלעות של אותם דיומדין, כלומר במקום שהצלעות שלהם יהיו רק עמה, נעריך את זה כמה שצריך, עד כדי שהפער באמצע לא יהיה גדול מ-10 או 13 ושליש. זאת השאלה הראשונה והשנייה. בשאלה הראשונה הוא שאל את זה לשיטת רבי מאיר, כשלרבי מאיר ברור לנו שאפשר לשים פסים באמצע, כי הרי הוא אומר את זה במפורש, הבאי רק שאל האם אפשר במקום הפסים לשים דיומדין ארוכין. בשאלה השנייה הוא שאל את זה לגבי רבי יהודה, כשכאן השאלה היא קצת אחרת, הוא לא שואל האם אפשר במקום פסים לעשות דיומדין ארוכים יותר, אלא הוא שואל אולי לרבי יהודה חייבים דווקא להאריך את הדיומדין, וזה לא עוזר לשים פסים באמצע. אלה השאלות הראשונות. בשאלה הראשונה, הגמרא מנסה להוכיח את זה מהניסוח של המשנה. המשנה הרי אומרת, הוא מותר להרחיק כלשהו, ובלבד שירבה בפסין. מה הכוונה ירבה בפסין? אז בגמרא עולות שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה להרבות בעוד פסין, כלומר איך שבנו עד עכשיו לשים פסים באמצע. אפשרות נוספת, שהגמרא מבינה שהיא אפילו יותר מסתדרת בלשון, זה להאריך את הדיומדין, כי הרי כתוב להרבות בפסים, כלומר להאריך את הפסים שכבר נמצאים שם הדיומדין. לא כתוב להרבות פסים, כלומר להוסיף עוד פסים, זה מצד אחד, אבל מצד שני, הלשון הזה לא הכרחי, יכול להיות שהכוונה באמת להרבות בפסים, כלומר להוסיף עוד פסים. אז מהמשנה שלנו קשה להוכיח, והגמרא מביאה שתי גרסאות, איך הגמרא רצתה להוכיח מזה. לפי גרסה אחת היא רצתה להוכיח את האפשרות הראשונה, שאפשר להאריך את הפסים, לפי גרסה השנייה היא רצתה לומר הפוך. בכל אופן את שתי האפשרויות הגמרא דוחה, כי כאמור, שתי האפשרויות אפשריות. זה מה שהגמרא עשתה בשאלה הראשונה. בשאלה השנייה, שהיא כאמור לגבי רב יהודה, הגמרא הוסיפה עוד ראיה, וזה מהדיון שראינו בין רבנן לרב יהודה לגבי ההיקף המקסימלי של פסי הבראות, שלפי רב יהודה ההיקף המקסימלי זה בית צאתיים, ולפי רבנן אפשר יותר, ורב יהודה אמר שהוא מודע לזה שמקום שהוא מוקף לדירה אפשר יותר מבית צאתיים, ובור ששוטים ממנו זה נחשב דירה, אבל כאן לא מדובר במחיצות רגילות, אלא מדובר בפסים, ולכן רב יהודה אומר שצריך להחמיר יותר ולהגביל לבית צאתיים. זה מה שכבר ראינו, ומתוך זה הגמרא רוצה להוכיח שלא מדובר שהוא מעריך את הדיומדין, אלא שהוא מוסיף פסים. למה? כי אם לפי רבי יהודה נאמר שצריך להעריך את הדיומדין שבפינות, אז הרי הוא צריך להעריך אותם, עד שבאמצע בין הדיומדין אין פתח שהוא יותר מ-13 ושליש. והרי אם ניקח למשל בית צאתיים, שזה 100 על 50 אמה, אם נעריך את הדיומדין עד כדי כך, אז יוצא שהעומד של המחיצה מרובה על הפרוץ, ואז ממילא כבר לא ברור לנו הטענה של רב יהודה. הרי רב יהודה אמר שכאן צריך להחמיר, כי לא מדובר במחיצה רגילה, אלא בפסים. והרי לפי מה שאמרנו עכשיו, זה לא פסים, זה מחיצה רגילה, הרי העומד מרובה על הפרוץ. אלא מכאן ראיה שגם לרב יהודה רק מוסיפים פסים, ולא מעריכים את הדיומדין. זה הניסיון של הגמרא להוכיח בשאלה השנייה, אבל הגמרא דוחה את זה, ואומרת שגם אם נאמר שלפי רב יהודה הוא מעריך את הדיומדין, עדיין זה לא כמו מחיצה רגילה, הרי במחיצה רגילה כשיש פתח מעל 10 זה פוסל, וכאן לעומת זאת לפי רב יהודה רק מעל 13 ושליש לרב יהודה, ולזה רב יהודה התכוון שזה לא כמו מחיצה רגילה, ממילא עדיין אפשר להבין שלפי רב יהודה מעריכים את הדיומדין. אז עד כאן השאלה הראשונה והשנייה, בשניהם ניסינו להוכיח לכאן ולכאן, אבל בשניהם דחינו, ואנחנו עדיין לא יודעים האם לרבי מאיר אפשר במקום הפסים באמצע להעריך את הדיומדין שבפינות, ולפי רב יהודה האם חייבים לעשות את זה. השאלה השלישית של הבעיה מופיעה בשליש התחתון של עמוד ב', והיא לגבי מה קורה אם אין לי דיומד, כלומר צורה של ריש בפינה, אלא איזושהי בליטה עגולה מהקרקע בגובה 10 טווחים, שהיא מספיק רחבה שבדמיון אני יכול לעשות כאילו שאני מגלף מתוכה עמוד בצורה של ריש, כלומר דיומד. אז האם חייבים שהדיומד יהיה ממש בצורה של ריש, או שמספיק שיש שם עמוד מספיק רחב שמתוכו אני יכול לעשות כאילו שאני מגלף את הצורה של הריש? זאת השאלה באופן כללי, הוא עצמו לא שואל את זה על בליטה כזאת, אלא הוא שואל את זה על תל המתלקט, כלומר ערימת חול שהיא מספיק תלולה שאפשר להתייחס אליה כאילו שהיא עמוד זקוף, כמו שאמרנו, וכאמור השאלה היא האם אפשר לעשות כאילו שמתוכה אני מגלף את הריש. לגבי זה אומר אביי שזה מחלוקת תנאי מפורשת בין רבי שמעון בן אלעזר לבין רבי ישמעאל בן רבי יוחנן בן ברוקה. שניהם עקרונית אומרים שאפשר לעשות כאילו, זה נקרא כאן רואים, ולכן אם למשל תהיה בליטה לא עגולה אלא מרובעת ברוחב של המה על המה, אז זה בסדר לפי כולם, כי אפשר לעשות כאילו שאני חוקק מתוך הריבוע הזה עד שנשאר לי צורה של ריש, תראו ציור 129. המחלוקת שלהם זה האם אפשר לעשות את זה גם לגבי בליטה עגולה, כי בבליטה עגולה אני בעצם צריך לעשות כאילו בשני צדדים, גם בצד הפנימי של הריש וגם בצד החיצוני של הריש, בשביל להוריד את החלק העגול, והשאלה היא האם עושים רואין פעמיים, כלומר האם אפשר לעשות פעמיים כאילו, לפי רבי שמעון בן אלעזר אי אפשר, לפי רבי ישמעאל בן רבי יוחנן בן ברוקה אפשר. עד כאן השאלה השלישית, ואנחנו עוברים לשאלה הרביעית, 9 שורות לפני סוף עמוד ב'. לגבי השאלה הרביעית, יש שתי גרסאות על מה בדיוק הוא שאל. או שהוא שאל על חיצת קנים, או שהוא שאל על גודרית הדקני, את שניהם אפשר לראות בציור 130 בגמרה של מאורות. מה זה חיצת קנים ומה זה גודרית הדקני? אז חיצת קנים זה דיומד, אלא שהדיומד הזה לא עשוי מלוח שהוא שלם, אלא מאוסף של קנים סקופים אחד ליד השני במרחק שהוא קטן משלושה טפחים זה מזה. גודרית הדקני זה גם אוסף של קנים סקופים, אלא שהם לא אחד ליד השני בצורה מסודרת, אלא הם כולם יוצאים בבת אחת מאיזשהו גזע עץ שנמצא על הקרקע, ואומנם הצורה שלהם היא לא בצורה של ריש, אבל כמו שכבר ראינו מקודם, גם כשזה עגול או מרובע, אני יכול להתעלם מכל השאר ולעשות כאילו שזה ריש, לפי רבי שמעאל בן רבי יוחנן בן ברוקה. בכל אופן, השאלה של הבאי, לפי גרסה אחת היא האם חיצת קנים כשרה, לפי הגרסה השנייה, האם הגודרית הדקני כשר. זאת השאלה, ובשביל לענות על שתי הגרסות, הגמרא מביאה ברייתא שאומרת שאילן, גדר וחיצת קנים, כולם יכולים לחשב כדיומד. אז לגבי גדר זה ברור, זה פשוט דיומד שעשוי מגדר. לגבי אילן זה גם ברור, לפי השיטה שדבר עגול יכול לחשב דיומד, אז גם גזע של אילן, אם הוא עבה מספיק, יכול להיות דיומד. לגבי חיצת קנים שהברייתא מזכירה, אפשר להבין אותה בשתי אפשרויות, או כפשוטו, כלומר חיצת קנים, או גודרית הדקני, וכל גרסה בגמרא בהתחלה משתמשת בפירוש שמתאים לה, כלומר הגרסה הראשונה אומרת שזה חיצת קנים, ומכאן היא מוכיחה שחיצת קנים כשרה, והגרסה השנייה אומרת שזה גודרית הדקני, ומכאן היא מוכיחה שגודרית הדקני כשרה. זאת ההתחלה בשתי הגרסות, ואחר כך הגמרא דוחה את זה בשתי הגרסות ואומרת אולי הפירוש הוא הפירוש השני, וממילא אין מכאן ראיה שזה קשר. עכשיו נעיר שבשתי הגרסות עולה שבאמת שתי אפשרויות קצת בעתיות, כי הרי באותה ברייתא כאמור מוזכר כבר גדר ואילן, והרי אם נאמר שחיצת קנים זה כפשוטו חיצת קנים, הרי זה דומה לגדר, ואם נאמר שחיצת קנים זה גזע עם קנים שיוצאים ממנו, זה דומה לאילן. אז לפי שתי אפשרויות, אותה חיצת קנים כבר דומה למשהו אחר שמוזכר בברייתא, ממילא אין עדיפות למסקנת הגמרא על אחת מאפשרויות, וממילא כאמור מכאן אי אפשר להוכיח לכאן או לכאן. עד כאן הדיון בשאלה הרביעית של הבאי, ועכשיו בשורה הראשונה בכף עמוד א' אנחנו עוברים לשאלה החמישית. עכשיו, לפני שנראה את השאלה החמישית, נזכיר שיש איסור מדרבנן לטלטל מרשות היחיד אחת לרשות יחיד אחרת אם הם לא שייכים לאותם אנשים, למשל מהבית שלי לחצר המשותפת או מהחצר המשותפת למבוי המשותף. בכל המקרים האלה אסור לטלטל, אלא הם כן עשו עירוב חצרות או שיתופי מבואות. עכשיו, מתוך זה שואל הבעיה את השאלה הבאה, מה קורה אם יש פסי בראות שהם צמודים ממש לפתח של חצר, עד כדי כך שהפתח של החצר אפילו קצת בולט לתוך השטח של פסי הבראות? עכשיו, גם הפסי בראות וגם החצר הם רשות היחיד, והשאלה של הבעיה זה האם מותר לטלטל ביניהם? עכשיו, הגמרא מבדילה לגבי זה בין מצב שיש רק פתח אחד של חצר לתוך פסי הבראות, לבין מצב שיש שני פתחים. אם יש פתח אחד, הסיבה לחשוב שאולי אסור זה שהחצר שייכת למי שגר בחצר, ופסי הבראות שייכים לכולם, כי הרי כולם יכולים להשתמש בבור, וממילא, כיוון שזה לא אותה בעלות, לכאורה יהיה אסור לטלטל ביניהם, אבל אומר רבא שזה לא נכון, ובאמת מותר. למה? כי באמת פסי הבראות זה לא שהם שייכים לכולם, אלא הם פשוט לא שייכים לאף אחד, ואין אף אחד שמשתמש בהם באופן קבוע, ממילא אין שום דייר שאפשר לומר שהוא סוג של בעלים שם, ולכן אין בעיה לטלטל מתוך החצר לאותם פסי הבראות, אין מי שיפ מפריע לזה, זה כשיש פתח אחד. שלב שני בשאלה זה מה קורה אם יש שני פתחים, כלומר יש שתי חצרות סמוכות, ששתיהן יש להם פתח לתוך אותם פסי בראות, תראו ציור 132 בגמרא של מאורות. במקרה כזה, אמנם סתם כל האנשים של העולם לא גורמים לבעיה לבני החצר, אבל הדיירים של שתי החצרות האלו הם כן עושים בעיה אחד לשני. למה? כי הרי הדיירים של שתי החצרות האלו הם כולם משתמשים באופן קבוע באותם פסי בראות, אז אותם כן אפשר לראות כסוג של בעלים על אותם פסי בראות, אמנם הם לא בעלים ממש כי זה שייך לכולם, אבל יש להם שם שימוש קבוע, וממילא כל אחת מהחצרות שייכת רק למי שגר בה, ואילו פסי הבראות במידה מסוימת שייכים לשתי החצרות, וממילא יש כאן בעלות שונה בין החצר לבין פסי הבראות, וממילא במצב כזה אי אפשר לטלטל בין פסי הבראות לחצר ולהפך, כמו שאי אפשר לטלטל בין מבוי לבין החצרות שבאותו מבוי. עכשיו נעיר בסוגריים שבמבוי יש לזה פתרון, פשוט עושים שיתוף מבואות, אבל כאן שתי החצרות הן במצב בעייתי, כי מצד אחד אנחנו אומרים שהם שניהם קצת בעלים על אותם פסי בראות, וממילא אסור להם לטלטל מהחצרות לפסים. מצד שני, למרות שהם מחוברים על ידי אותם פסי בראות, הם לא יכולים לעשות שיתוף מבואות, כי אותם פסי בראות הרי לא שייכים באמת רק להם, הם באמת של כל העולם, אז מי הם שיעשו שם שיתוף? זה הרי לא שלהם. ממילא הם במצב בעייתי ומסורים לטלטל לשם, בלי אפשרות לכאורה לתקן. אבל עכשיו נראה שיש בכל זאת אפשרות לתקן, וזה מה יקרה אם בין שתי החצרות, בקיר ביניהם יש פתח, ועל סמך אותו פתח הם כן עשו עירוב חצרות ביניהן. האם עכשיו, כיוון שיש להם בעלות משותפת גם על שתי החצרות וגם על האזור של פסי הבראות, יהיה מותר להם לטלטל בין הפסים לבין החצרות? רבא אומר שכן, כי כבר אין הבדל בין סוגי הבעלות, אבל רבון אומר שבכל זאת אסור, כי זה גזרה, כי הרי מי שיראה את זה מבחוץ לא ידע שיש להם עוד פתח בקיר ביניהם, והוא יחשוב שהם עשו שיתוף מבואות דרך אותם פסי בראות, והרי זה אסור, לכן לפי רבון הגוזרים. אבל אומרת הגמרא בהמשך, שרבון מודה שאם בין שתי החצרות אין רק פתח אחד, אלא יש עוד פרצה וגם רואים אותה מרשות הרבים, אז כבר לא צריך לגזור, כי כל מי שיראה ידע שיש שם פרצה ושמין הסתם הם ערבו ביניהם, וכך רבון נעונה על ברייטה שלכאורה אומרת כמו רבה שמותר, אז הוא מעמיד ששם מדובר דהדרן וערבן. עכשיו, הכוונה של הדרן וערבן זה לא שהם עשו עירוב חצרות ביניהם, כי זה אנחנו יודעים שהם כבר עשו, אלא הכוונה היא כמו שאמרנו שיש שם עוד פרצה, וכל מי שיראה ידע שהם עשו עירוב, לכן אין מקום לגזור. עד כאן הדיון על השאלה החמישית של הבעיה לגבי חצרות שפתוחות לתוך פסי הבראות. עכשיו השאלה השישית והאחרונה בשורה 13 בכף עמוד א', שואל הבעיה, מה קורה אם באמצע שבת פתאום המים באותו בור או באותה באר התייבשו? האם כיוון שבתחילת שבת היה מים אז היה את הקולה של פסי בראות, אפשר כבר לטלטל שם כל השבת, או שברגע שאין מים זהו כבר אסור לטלטל? ענה לו רבא כמו אפשרות המחמירה, שברגע שאין מים אסור לטלטל שם גם אם זה באמצע שבת, כי הרי כל הקולה הייתה קולה בשביל שאיבת המים לעולי הרגלים. עד כאן שש השאלות ששאל הבעיה לגבי פסי בראות. מחר נמשיך לדון בנושא הזה של פסי בראות, אבל נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. המשכנו לדבר היום על פסי בראות, חילקנו את השיעור לגבי זה לשני חלקים. בחלק הראשון הבהרנו שמחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה היא רק לגבי המרחקים בין הדיומדים והפסים, שלפי רבי מאיר המקסימום זה 10 רמות, לפי רבי יהודה 13 ושליש, אבל שני מסכימים שהוא יכול להרחיב את השטח, העיקר שהוא יוסיף פסים באמצע. הערכנו לגבי איך הם הגדירו את אותם מספרים, כלומר שתי קבוצות של פרות עם 3 או 4 בכל קבוצה, ראינו שאפשר לקרב את פסי הבראות עד מינימום של 2 אמות מהבור, ואפשר להרחיק לפי רבי יהודה עד מקסימום של בית צאתיים, לפי רבנן אין מקסימום. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו שש שאלות ששאל אביי את רבא. שתי השאלות הראשונות היו, אם הוא רוצה להרחיב את השטח, האם אפשר במקום לשים פסים באמצע, לשים דיומדין יותר ארוכין? הוא שאל את זה גם לרבי מאיר וגם לרבי יהודה, שאולי לשיטתו חייבים דווקא דיומדין ארוכין ולא פסים באמצע. לגבי שתי השאלות לא נשארנו עם תשובה. שאלה שלישית הייתה, האם אפשר לשים איזשהו עמוד עגול שהוא יחשב כדיומד, בהנחה שהוא רחב מספיק שאפשר לעשות כאילו שבתוכו מתחבא דיומד בצורה של ריש. אז אם זה עמוד מרובע, ראינו בברייתא שזה קשר לפי כולם. אם זה עגול, לרבי שמעון בן אלעזר זה לא קשר, לרבי ישמעאל בן רבי יוחנן בן ברוקה זה קשר. שאלה רביעית הייתה לגבי חיצת קנים או גודריתא דקנה, ולגבי שניהם אין לנו תשובה. שאלה חמישית הייתה לגבי פסי בראות שצמודים לחצר, אז אם זה רק לחצר אחת אז מותר, כי זה לא נחשב שיש דיירים באותם פסי בראות שיכולים לאסור על בני החצר. אם זה לשתי חצרות, אז אמנם בני רשות הרבים הם לא בעיה, אבל הדיירים של שתי החצרות מן הסתם משתמשים באופן קבוע באותם פסי בראות, וממילא זה נחשב שיש בעלות שונה על שתי הרשויות ולכן אסור. אם יש עוד פתח בקיר בין שתי החצרות והם ערבו ביניהם, אז לפי רבה כבר מותר, לפי רבונה אסור, כי גוזרים שמה לא ידעו שיש שם עוד פתח. השאלה השישית הייתה, מה קורה אם באמצע שבת המים התייבשו? אומר רבא שאז זה נאסר בטלטול אפילו באמצע שבת, כל טוב.